השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם. כולם שמעו על הרשלה. הרשלה מאוסטרופולר, הבתחן היהודי, שהיה בחצר של רבי ברוך ממג'יבוז', הנכד של הבעל שם טוב, היה משמח אותו, היה אומר חוכמות והיה משמח את הרבי. גם אצל אדמור הזקן, בעל התניא, היה סוג של הרשלה. היה חסיד גדול, הוא היה חסיד עם נפש עמוקה, שקראו לו רבי שמואל מונקס, והוא גם כן היה עושה שמח והיה אומר חוכמות, אבל הוא היה חסיד גדול, הוא לא היה סתם גשש. הוא היה אדם עמוק מאוד. עכשיו, ההיכרות שלו עם אדמור הזקן גם כן הייתה סוג כזה של, סוג מיוחד כזה של היכרות. הוא היה אדם צעיר והוא שמע שבליוזנה, ברוסיה הלבנה, יש רבי צעיר שמקים חצר גדולה וכולם מדברים עליו והמתנגדים פוחדים ממנו והוא אדם מאוד מוכשר ואוסף סביבו אנשים. אז רבי שמואל מונקס החליט שהוא לא מתעצל ונוסע עד רוסיה הלבנה, עד לוז'נה, כדי למצוא שם את הרבי הצעיר הזה. אולי הוא יהיה המדריך שלו בעבודת השם. נסע כמה שבועות בסוס ועגלה, באמצע החורף, כמו עכשיו, רוסיה הלבנה, מקום קר מאוד, מגיע לשם בלילה. מחפש איזה מיטה לישון. כמה שבועות הוא מטלטל מבית לבית, בדרך, ועכשיו סוף סוף הוא מגיע לעיר, מחפש לישון, נניח את הראש, אבל כל הבתים היהודיים סגורים. הוא הולך ברחוב, מחפש משהו אור, ואז בקצה העיירה הוא רואה בית עם אור. הוא מתקרב, מבט אחד הספיק לו להבין שזה אדמור הזקן. אדמור הזקן יושב כל הלילה ולומד, עושה תיקון חצות. אבל כמו שאמרנו, א' לא הייתה לו ברירה. ב' הוא טיפוס, הוא לא אדם שיודע חוכמות. אז הוא דופק בדלת, מפריע לרבי באמצע הלימוד, ואומר, שלום הרבי, אני רוצה לישון כאן הלילה. אם יש מיטה פנויה, אני רוצה לישון כאן. להפתעתו, אדמור הזקן אומר לו, לא, אני מצטער, אין כאן מקום. יש עוד בתים יהודים, תחפש שם. הוא אומר לו, רבי, אני רוצה לישון דווקא כאן. אדמור הזקן אומר לו, יש פה עוד בתים, למה אתה צריך דווקא כאן לישון? לא, אני רוצה דווקא כאן לישון. אומר לו אדמור הזקן, תשמע אדוני, אם אתה לא תצא, אני אקרא לגוי שיסלק אותך. אומר רב שמואל מונקס, רבי, מזה אני לא פוחד. כי הגוי שלי יותר גדול מהגוי שלך. לכל יהודי יש את הגוי שלו שמפריע לו ומעכב אותו ועוצר אותו. אבל היה יהודי אחד שהתמודד עם הגוי הכי גדול בהיסטוריה. בלי ספק, בלי תחרות, אין ספק שהוא עמד בניסיונות הכי קשים שאי פעם עמד בהם אדם בהיסטוריה, וזה יוסף הצדיק. ילד בן 17, בלי אבא, בלי אמא, אף אחד לא רואה אותו, אף אחד לא יודע ממנו, אף אחד לא יודע שהוא חי, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בחיים. הוא לא יצריך אפילו לתת אף פעם פידבק, כי כולם חושבים שהוא מת. והוא מגיע למצרים, למקום הכי נמוך בעולם. אנחנו עוד מעט נראה שרש"י מתאר את המקום הזה, המצרים שטופי זימה הם. מקום של זימה, מקום של הפריצות על הקירות. כולם עסוקים רק בדבר אחד, רק בפריצות, רק בזנות. ויוסף הצדיק, ילד יפה תואר ויפה מראה. זה תיאור שמדביק חטא, מדביק בעיות. היפה תואר ויפה מראה הזה 17 שנה שורד במצרים, בלי פגם. מיד שהוא מגיע, אשת פוטיפר מתחילה איתו, כמעט מצליחה להחתיא אותו. ברגע האחרון הוא בורח ממנה. ואפשר להניח שעוד 22 שנה שהוא חי במצרים, מסתם היה לו שוב ושוב ניסיונות כאלו. יעקב אבינו, כשהוא נפרד ממנו, מה הוא מברך אותו? את הברכה שמברכים כל אדם כנגד עין הרע. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור. יוסף אומר, אני יודע, סליחה, יעקב אומר, אני יודע מה עברת בחיים. איפה שהלכת, עמדו בנות והסתכלו. אז הוא אומר, אני מברך אותך שעין הרע לא תפגע בך. אז הילד היפה תואר והיפה מראה הזה, שאיפה שהוא הולך מסתכלים עליו, 22 שנה הוא שורד במצרים בלי פגם רוחני. ואנחנו שואלים, איך אפשר להיות צדיק בסדום? מה מחזיק את יוסף הצדיק? 22 שנה, ילד שאף אחד לא יודע שהוא חי אפילו. הוא לא צריך לשלוח לאבא דשים. אף אחד, הוא מת, הוא לא קיים בכלל. הוא אדם שלא קיים. בספרים הוא לא קיים. והילד הזה 22 שנה שומר על הטהרה הרוחנית שלו. אנחנו שואלים, איך מתמודדים עם הגוי? מה הסוד של יוסף הצדיק? איך חיים בעולם הזה ונשארים יותר גבוה ממנו? כמובן, אין נושא יותר מתאים לערב יוטט כסלב. השבוע יוטט כסלב, יום הגאולה של בעל התניא, ראש השנה של החסידות, היום שנתן את הדחיפה החזקה לכל הפצת החסידות כל השנים, היום שבו בעצם משמיים אישרו לחסידים, אתם יכולים להמשיך הלאה. אז אין נושא יותר מתאים לדבר עליו. הסוד של יוסף הצדיק, הסוד של החסידות, איך נשארים יותר גבוהים מהעולם הזה? חיים בו אבל שומרים על איזשהו כבוד, על איזשהו מרחק מהחיים כאן. אוקיי, ערב טוב, פרשת וישב, מספרת על ההפך הגמור מוישב, על הצרה הגדולה שנופלת על יעקב אבינו. יעקב רוצה וישב, רוצה קצת שקט. יהודי בן 108 שנים. מה חולם אדם בן 108? די, לנוח, לצאת לפנסיה. לשבת בבית, לשתות תה במרפסת אחרי הצהריים וזהו, ולראות קצת נחת מהילדים, מה הוא מבקש יותר מזה? ונופלת עליו הצרה הכי גדולה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה שלווה? על שלווה צריכים לשלם. קודם צריכים סבל, אחרי זה מגיעה השלווה. ומגיע הסבל וסבל נוראי. יוסף, סליחה, ליעקב היו 12 ילדים, ומכל ה-12 הוא אהב את יוסף. למה? כתוב במדרש, נקרא את זה מבפנים, כי סליחה, לא העתקתי פה את המדרש. כשהוא הסתכל על יוסף, הוא ראה את עצמו. יש דבר כזה שאבא מסתכל על ילד והוא רואה את עצמו. הוא אומר, וואלה, אתה תעבור מה שאני עברתי. מה שאני עברתי בכיתה, עם החברים, בעבודה, גם אתה תעבור. הוא רואה את זה. יעקב אבינו, כשהוא הסתכל על יוסף, אומר את התורה, אלה תולדות יעקב יוסף. כשהוא הסתכל במראה, הוא ראה את יוסף. למה? א', יוסף נולד אחרי שנים של עקרות. רחל הייתה עקרה, כמו שיעקב נולד אחרי שנים של עקרות. רבקה הייתה עקרה. יוסף היה בן יחיד לאמו, וגם יעקב היה בן יחיד להוריו. את יוסף האחים שנאו. יוסף היה ילד, ילד שכנעו בו. ילד שצריך להילחם על המקום שלו בבית, כמו יעקב, שהיה צריך להילחם על המקום שלו בבית, כי אחיו שנא אותו ואחיו הרחיק אותו מארץ. בנימין. ולא האח שנא אותו, נכון, לא האח הזה שנא אותו, אלא אחים אחרים שנאו אותו.
וגם יעקב היה תאום.
אז גם...
הוא לא היה יחיד.
כן, אמרתי יחיד. התכוונתי, לא התכוונתי יחיד, סליחה, טוב שתיקנת אותי. לא יחיד, היה לו עוד אח אחד. סליחה, המילה יחיד בוודאי לא הייתה נכונה. היה לו עוד אח אחד מאימו, כמו שליעקב היה אח אחד מהוריו. תודה על התיקון. סליחה, אמרתי, ליוסף לא היה אחיד מאימו, ודאי היה לו את בנימין. אם כן, כשיעקב מסתכל על יוסף, הוא רואה את עצמו והוא אוהב אותו מכל הילדים. עד כאן הכל בסדר, לאהוב ילד אחד זה מקובל, בכל משפחה בלי לגלות, אבא אוהב ילד אחד, זה עדיין בסדר. הבעיה הייתה שהוא החצין את זה. שהוא הראה לכולם, אני את הילד הזה אוהב יותר מאחרים. איך קוראים לזה בעברית? אפליה. עשה אפליות בין הילדים בצורה הכי בוטה והכי בולטת שיש. התורה מספרת, הוא תופר ליוסף קטונת פסים. קטונת פסים זה בגד מצמר מאוד יקר, שאיתו יוסף הלך בבית. אז כולם ידעו, יש 11 ילדים ויש יוסף. זה הבן יקיר של אבא, זה ילד שמקבל יחס מועדף, אפילו אבא תפר לו בגד מיוחד. מה סימל הבגד הזה? דבר מאוד יפה שכתוב בכלי יקר. הוא סימל את העליונות הרוחנית של יוסף. הוא אמר, הילד הזה יותר מובחר ויותר נכבד מכולכם. זה הכהן של המשפחה. כמו לכהנים יש בגדי כהונה שמבטאים את הייחודיות שלהם, את הקדושה שלהם, יעקב אבינו אומר, הילד הזה יותר קדוש מכולם. זה מדהים, בואו נקרא את זה בפנים בכלי יקר, כי זה דבר מאוד קשה כשחושבים על זה. דבר ראשון, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, אין לך דף? כי בן זקונים הוא לו ועשה לו קטונת פסים. מה זה בן זקונים? הרי דוד צודק, היה לו את בנימין, למה הוא קורא לו בן זקונים? כי הוא חי הרבה שנים עם רחל, הוא היה חביב אצלו יותר מכולם, והכלי יקר, ויעש לו קטונת פסים, מסביר הכלי יקר, אחרי שבלבל ראובן יצועי אביו, ראובן הרי העביר את המיטה של אבא שלו לאוהל של לאה, אחרי שרחל נפטרה, זה היה סמל כאילו שלאה הופכת להיות האמא העיקרית, יעקב מאוד כעס עליו, מה אתה משחק לי עם העניינים האלה, מה זה עניינך, החיים האישיים שלי, לקח ממנו את הבכורה. אמר, אתה לא תהיה אצלי הילד הכי חשוב, ועכשיו מסרה ליוסף, ועל שם זה עשה לו קטונת פסים, לפי שהעבודה בבחורות והיה בחור כהן לאין לליון, על כן עשה לכבוד ולתפארת קטונת זו, דומה לבגדי כהונה שהייתה בהם קטונת השבץ. נתאר לעצמנו את הסיטואציה, שילד אחד, הילד ה-11 במשפחה, מסתובב בין כולם עם קטונת פסים, עם בגד מפואר, בגד יקר, עם זה הוא הולך בין כולם. מילא, אז זה כבר דבר ראשון. עכשיו, כשעושים אפליות בין ילדים, יש לזה מחיר, אומרת הגמרא במסכת שבת דף י', אני לא הייתי מעז להגיד את זה, אבל הגמרא במסכת שבת דף י' אומרת, למה מסופרת הפרשה הזאת בתורה? ללמד אותנו שאסור להפלות בין ילדים. שזה המחיר, שאם מפלים בין ילדים, לפעמים אבא עושה טעויות כאלה, והוא מרחם על ילד אחד, אז נותן לו דירה יותר גדולה, או רכב יותר גדול, הכל מרצון טוב, אבל אם זה מתפרש כאפליה, זה מפרק את המשפחה. ככה אומרת הגמרא בשבת דף י', ראה מה קרה מקטונת פסים אחת. יוסף מסתובב עם הקטונת פסים הזאת בבית, הוא מרגיש המלך של המשפחה, אבא הפך אותו לכהן לאל עליון, לילד הקדוש של הבית. אז הוא מתחיל להלשין לאבא. אבא, אתה יודע, הילדים לא כל כך דתיים כמו שאתה חושב. אני רואה אצלם כל מיני דברים שלא מתאימים לבני יעקב אבינו. מה השלושה חטאים הוא מציין? הוא אומר, דבר ראשון, הם אוכלים עבר מן החי. מה הכוונה? לא שחלילה, הם לוקחים בהמה חיה ותולשים לה את הרגל. זה דבר אכזרי, אפילו בני נוח לא עשו את זה. מפרשים מסבירים שאחרי שהיו שוחטים את הבהמה, או את העוף, אז הוא בעודו מפרקס. עדיין, בעצם הוא כבר מת, אבל יש לו עדיין את שהוא עוד מתנונע. אז לפי, אחרי מתן תורה מותר כבר להתחיל לפרק את האיברים שלו אחרי השחיטה. לפני מתן תורה זה היה אסור לבני נוח, זה אכזריות. אחרי מתן תורה לעם ישראל התורה התירה את זה. השבטים אמרו, אנחנו כאילו אחרי מתן תורה זה מותר לנו, אנחנו יהודים. יוסף אמר, לא נכון, אנחנו לפני מתן תורה לא עושים דברים כאלה, לא תולשים את הבהמה בעודה מפרקסת. אבון ראשון. אבון שני, הם היו משפילים את בני השפחות. הרי היה את בני לאה המובחרים, את בני רחל, והיה בתווך את ארבעת הילדים, הילדים של בלהה וזלפה. יוסף ראה שהמכובדים, בני לאה, כאילו מעבידים את בני השפחות, שולחים אותם, לך תביא לי זה, לך תביא לי את ההוא. לא יפה? הדבר השלישי, הדבר הכי חמור, ככה רש"י אומר, שהוא אמר שהם חוטאים בעריות. מה זה חוטאים בעריות? בני יעקב אבינו, מה הכוונה חוטאים בעריות? אז המפרשים מסבירים, היה להם עסקים, הם היו אנשים עשירים, הם היו רועי צאן, והיה להם המון עסקים לילדים של בני לאה. הם היו מייצרים חלב וגבינות, צמר, כל מה שיש מהצאן, והם היו מעסיקים הרבה נשים בעסק. ואם הרבה נשים גויות מבנות הארץ, לא היו להם נשים אחרות, נשים גויות מבנות הארץ והיו מפעילים אותם בעסק, במחירות, בעבודה. ויוסף טען שלבני יעקב לא מתאים דבר כזה. אתה רוצה להעביד נשים, תביא גויים שהם יפעילו נשים, אתה לא צריך להסתובב עם נשים בעסק, זה לא מתאים לך העניין הזה, אתה לא צריך לתת הוראות לנשים. יוסף לא התאים לו כל הצורת עבודה הזאת, והוא בא ואמר, רבא, הילדים מסתובבים קרוב מדי לנשים זרות, נשים גויות, זה לא צורה. אם כן, הוא מלשין על האחים שלו בשלושה דברים, אז נבין מה שהולך שם בבית. יש לו קטונת פסים, הוא מלשין עליהם, ואז מגיעה פרשת החלומות. אם זה לא מספיק, הוא כבר מתגרה בהם. הוא בוקר אחד קורא להם, אומר, חבר'ה, אל תשאלו מה חלמתי בלילה. אנחנו כולנו מעלמים עלומים בשדה, ואוספים חבילות של קש ושחת ליצור לתעשייה, ופתאום קמה עלומתי וגם ניצבה. האלומה שלי, החבילה שלי נעמדת, וכל האלומות שלכם מסתובבות ומשתחוות לאלומה שלי. מה זה סימן? אפילו עיוור מבין. המלוך תמלוך עלינו, המשול תמשול בנו. מה אתה רוצה לסמן לנו? שלא רק שאתה הילד של אבא, אתה גם עתיד למלוך על כולנו, למשול עלינו. ויוסיפו עוד שנו אותו על, על חלומותיו ועל דבריו. שנו אותו. משום מה, ננסה להבין מה הולך פה. משום מה, יוסף לא מבין את הרמז, משום מה, לכאורה, והולך מספר להם עוד חלום. הרבה יותר מרגיז. למחרת בבוקר, ארוחת ערב, אני יודע מתי מכנס אותם, אומר, אל תשאלו, היה עוד חלום. הרבה יותר דרמטי. אני עומד בצד מזרח פה בשכם. פתאום אני רואה את השמש והירח ו-11 כוכבים משתחווים אליי. מה הכוונה? אולי הם משתחווים לים, אנחנו תכף משתחווים אליך. מסבירים המפרשים, הם חוזרים חזרה, מזרחה, אליי, לכיווני. במקום לרדת מערבה, הם חוזרים אליי, מזרחה, שמש בגבעון דום, חוזרת אליי. מה זה? כל אחד מבין. 11 כוכבים, זה 11 אחים. שמש וירח, אופה, גם את אבא ואמא הוסיף למשוואה. גם יעקב אבינו, ואמא שלו חיה, אולי הכוונה לבלהה, גם היא תשתחווה לי. בואו אומרים, אלה זה מסוכן פשוט. הוא פשוט, לכאורה, ככה מפרשים מלמדים עליהם זכות. הם פשוט פחדו ממנו. קודם הוא מלשין ליעקב אבינו, הוא רודף. יעקב אבינו יקפיד עליהם. הקפדה של יעקב אבינו זה חתיכת דבר. ויש את שמעון ולוי שמחממים את האווירה, ויש את החלומות, הכל ביחד מפחיד אותם, והם אומרים, צריך להתפטר ממנו. צריך לסלק אותו מהדרך. לפני שמתקדמים מעלה, בואו ננסה להבין את הראש של יוסף. יוסף הרי, דבר אחד אי אפשר להגיד עליו. טיפש. טיפש הוא לא היה. איך פרעו מתאר אותו, שפרעו היה מלך העולם וראה דבר או שניים? אין חכם ונבון כמוך. לא פגשתי ילד חכם כמוך. למה הוא מספר את זה לאחים? שהוא מלשין, אני מבין, הוא מתכוון לטובה. הוא הכהן, הוא צריך להוכיח אותם. הוא לא יודע איך מוכיחים, בסדר, הוא מוכיח אותם. שהוא, אבא שלו תפר לו קטונת פסים, מה לעשות? אבל למה הוא מספר להם את החלומות? למה הוא מרגיז אותם? מה השיקול שלו? בואו נקרא את האור החיים במובן מספר 2, הקטע השני. אורחיים למד זין ה', הקטע השני במובן מספר 2. צריך לדעת, שואל האורחיים, למה היה יוסף מגדיל השנאה במה שהיה מספר חלומות גדולתו? זה ממש לכאורה טיפשות. אבל יוסף הוא הרי אין חכם ונבון כמוך, הוא כל כך חכם. אז למה אתה מעצבן אותם? למה אתה מתגרה בהם? אומר האורחיים, רעיון שכבר כתוב בהרבה מפרשים אחרים, רעיון עצום, שגם זה הלכה מעניינת לחיים, שצריך לדעת אותה, וזה גם נקבע בסידורים. יוסף לא היה נגדם, הוא היה לטובתם. יוסף היה מבוהל. הוא ראה את החלומות האלו, הוא הבין מה הפירוש, הוא הרי ידע לפתור חלומות, שהם יצטרכו להשתחוות לפניו. שום ילד לא מרגיש בנוח עם זה שהאחים ואבא ואמא יצטרכו להשתחוות לפניו. הוא היה מבוהל מהחלומות. מה הוא עושה? אם אתה מבוהל, מה אתה עושה? הוא הולך ומספר להם את זה, מספר להם את החלומות. למה? כדי שיפתרו את החלומות לפי דעתם. וזה הרעיון. יש כלל בגמרא שאומר כך, כל החלומות הולכים אחרי הפה. חלומות הולכים אחרי האדם שפותר אותם. אם אתה קם בבוקר ומספר את הסיפור לחבר בעבודה, אומרת הגמרא בברכות, תספר אותה, את החלומות לאדם שאוהב אותך. אל תספר חלום לאדם שלא אוהב אותך. למה? כי חלום מתחיל לקבל את המשמעות שלו כשאתה פותר אותו. וזה דבר מאוד מעניין. ידוע הדעה של ההלכה, למרות שהיא סוגיה ארוכה בברכות על חלומות. בהלכה אין משמעות לחלומות. ההלכה מזלזלת בחלומות. הרמב״ם והשולחן ערוך פוסקים, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. מבחינה הלכתית לא מתייחסים לחלומות. אפילו הלכה קיצונית. אם אדם חלם בלילה, הלכה שמובאת ברמב״ם, אדם חלם בלילה שאבא שלו בא אליו בחלום, אומר לו, תראה, בפינה הימנית יש כסף. הכסף הזה הוא של מעשר שני. מעשר, לא נתתי אותו. אתן לצדקה. אם הוא קם ומוצא את הכסף שם, הוא לא צריך לתת אותו לצדקה. לא צריך לתת אותו למעשרות. למה דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים? מבחינה הלכתית אין משמעות לחלומות, לא מתייחסים לזה בכלל. למה? הגמרא בברכות מספרת, כי חלומות הם תוצאה בדרך כלל של מה שחשבת ביום. רוב החלומות הם בדרך זו או אחרת, התפתחות של דבר שחשבת ביום, לפעמים חשבת עליו באופן מודע, לפעמים יותר עמוק אפילו, זה הבטת מודע שלך, רק פחדת ממשהו, חששת ממשהו, בלילה זה מתגלה. ביום יש לך את המעצורים של המודע שחוסמים אותך, בלילה העמודה מסתלק, הדמיון מתגלה, והגמרא מספרת בברכות את הסיפור המפורסם על המלך שקרא לחכם, ואמר לו, תגיד לי, אומרים שהיהודים חכמים, תגיד לי, שליהודים, סליחה, יש רוח הקודש, תגיד לי, מה אני אחלום היום בלילה? החכם הזה, מה הוא יעשה? מה הוא יגיד לו? הוא אמר לו, תשמע, אתה תחלום שהמדינה, השכנה, האויב, יצא נגדך למלחמה, יצליח לפרוץ לעיר הבירה, ייכנס לארמון, ייקח אותך בשבי, ושם בשבי הם ישימו אותך לראות בהמות. ככה החכם הזה אמר לו, זה מה שאתה תחלום בלילה. עכשיו הוא תיאר לו את זה כל כך טוב שהמלך כל היום חשב על זה. כל היום הוא רק רעד מהמחשבה שהנה האויבים באים, לוקחים אותו לשבי ולא מספיק ישימו אותו לראות בהמות. בלילה חלם את זה. למחרת הוא קורא לחכם, הוא אומר לו, בוא'נה, אתם היהודים, יש לכם באמת רוח הקודש. הוא אומר, אין לי רוח הקודש ולא דומה לזה. חכם עדיף מנביא. דיברתי מחוכמה. ידעתי מה שאתה תפחד ביום, על זה אתה תחלום בלילה. אז זה בפשטות, חלומות הם תוצאה של מה שחשבת או אפילו לא חשבת. מה שהיה לך בתת מודע או בלב או באיזשהו מקום בלילה. לכן מבחינה הלכתית אין משמעות לחלומות. אבל אומרת הגמרא, חלום מקבל כוח כשאתה פותר אותו. כשבא אדם ואתה מספר לו את החלום והוא אומר, וואלה זה סימן טוב, זה סימן טוב. לכן כתוב שכל פעם שמספרים לך חלום, יש קשר, אין קשר, תגיד, זה סימן טוב, זה מראה שהכל הולך להיות בסדר, זה נקרא הטבת חלום. אגב, זה נקבע גם בסידורים, בהרבה סידורים, גם בסידור של אדמור הזה, כן? בסידור של בעל התניא, פה בתהילת השם. בסוף הסידור יש נוסח הטבת חלום. נוסח שבא יהודי לבית כנסת ואומר, אני פוחד, חלמתי חלום רע, יש לי רע על הלב. באים מתאספים שלושה יהודים וקוראים את הנוסח שמה כתוב בו? חלמתה וחזיתה, חלמתה וחזיתה, החלום הזה הוא טוב ויהיה טוב ויהיה טוב. כי הרעיון הוא שאתה פותר, למה לדיבור יש כוח, ברגע שאתה מדבר ואומר, יהיה טוב ויהיה טוב. באים מפרשים ואומרים, אם כן זה הראש של יוסף הצדיק. יוסף קם בבוקר מבועת מהחלומות שלו. אתם תשתחוו לי, אבא ואמא ישתחוו לי, איזה ילד רוצה לראות דבר כזה? מה הוא עושה? הוא הולך אליהם, כי הם שונאים אותו. שיפטרו את זה לפי דעתם. מה הם יגידו לו על החלום הזה? איזה שטויות. זה מה שאתה חושב ביום, זה מה שאתה חולם בלילה. זה מה שהוא חשב שהם יגידו, שהם יבטלו את החלום. ובמילא, החלום מתבטל. אבל מה החכמים האלה אמרו? שאתה בטוח שבן אדם שונא אותך, אז כל מה שהוא אומר מתפרש אצלך ככה. הם רק שמעו את החלום האלה, הם אמרו, אתה הולך למנוח עלינו, אתה הולך למשול עלינו. הם נתנו את התוקף לחלום. במקום שהם יבטלו את החלום הזה, הם נתנו לו תוקף. הגמרא שמה בברכות, מספרת המון סיפורים, איזה 20 סיפורים, אולי פחות, אולי 15 סיפורים, על פותר חלומות בירושלים שעבד ככה. לפי הכלל הזה של כל החלומות הולכים אחרי הפה. הגמרא מספרת שבאו אליו אביי ורבא והיו מתייעצים, הם כנראה חששו מחלומות, והיו מתייעצים איתו לגבי החלומות שלהם. אבל מה אביי שילם לו? אביי ידע את הכלל, אז שילם לו שהפותר חלומות יהיה מרוצה ויפתור את זה לטוב. רבא לא שילם, רבא ביקש טובות. אז מה הוא עשה? לאביי היה פותר לטובה, לרבא היה פותר לרעה, תמיד. והגמרא אומרת שתמיד הפתרונות שלו התקיימו. למשל, יש שם המון המון סיפורים, אני לא אאריך, רק סיפור קצרצר. הגמרא מספרת שפעם אביי ורבא חלמו שניהם שהם רואים חסה בחלום, חסה צומחת. באו אליו, אמרו לו, חלמנו חסה. לאביי הוא אמר, אביי שילם לו. אז הוא אמר, וואלה, חסה זה סימן טוב, העלים של הרחבים, זה סימן שהעסקים שלך יפרחו לאורך ולרוחב. לרבא הוא אמר, חסה זה מר, יהיה לך מר בעסקים עוד מעט. אז ככה, לכל אחד הוא פתר איך שהוא רצה, הרי כל דבר בחיים אפשר לפרש איך שרוצים. אז ככה הוא שיחק, והגמרא שם בברכות, בפרק הרואה, מעריכה מאוד, עם המון סיפורים שהיו לשניהם, ולכל אחד הוא פתר כמו שהוא רצה, כי כל החלומות הולכים אחרי הפה. אם כן, אומר האור החיים, יוסף מתכוון לטובה כשהוא מספר להם את החלומות. הוא הולך אליהם כי הם שונאים אותו, ומה הם יגידו? החלום הזה הוא שטות, הוא לא הולך להתקיים, תפסיק לחשוב ביום, לא תחלום בלילה. במקום זה הם אומרים, המלוך תמלוך עלינו, ויעקב אבינו שמר את הדבר, דווקא הם נותנים את הכוח לחלום. ובמילא החלום מתקיים, נקרא את התירוץ של... עוד רגע, עוד רגע, בואו נקרא את האור החיים.
90 שנה יותר גדולה מהם.
נכון. אתה צודק, אני אסביר, יש פה רעיון יפה מהרבי, אני רק אקרא את האור החיים, רק שנייה. נכון, הוא עצמו חולם חלומות, אולי גם זה... גם בזה יעקב דומה ליוסף, ששניהם חולמים חלומות. יוסף אומר, האור החיים כיוון לקרב הלבבות. כשהוא בא לספר להם את החלום, הוא לא רצה להתגרות בהם. להפך, הוא רצה לתת להם הזדמנות לבטל את החלום. וזאת על דרך אומרם בברכות נ"ה, כל החלומות הולכים אחרי הפה, של הפותר. ולכן היה ביכולת האחים לבטל את החלום, אפילו להפך. היו יכולים להפוך את החלום. להגיד לו, אתה יודע מה, אני חשבתי על רעיון, אם היו באים אליו, הייתי צריך להפוך את החלום. הייתי אומר לו, אתה יודע מה זה הסימן? שהאלומה שלך ניצבת, זה אומר שאתה בא לבקש עזרה. וזה שאנחנו משתחווים, זה אומר שאנחנו נותנים לך עזרה. היו יכולים לפרש את זה גם הפוך. מי ביקש מהם לפרש שהעמידה אומרת מלכות וההשתחווה אומרת ביטול? אפשר גם לפרש את זה הפוך. יוסף נתן להם צ'אנס, אבל הם כל כך שנאו אותו שהם לא נתנו לו צ'אנס חזרה. אתה בטח רוצה למנוח עלינו, אתה רוצה למשול עלינו. הם נתנו את התוקף לחלומות. אוקיי, עכשיו אתה שואל בצדק, למה אביו שמר את הדבר? הרי אביו יודע את הכוח של הפתרון, הוא היה צריך, הוא גער בו, ואחרי זה הלך וכתב את זה, רש"י אומר, כתב את החלום. אז הרבי אומר רעיון עצום. יעקב אבינו בסתר ליבו רצה שהחלום יתקיים. שיוסף ימשול עליהם, למה? כי הוא ידע שהם הולכים למצרים. יעקב אמר, אולי זה הפתרון שיוסף יהיה מלך במצרים, וכך אנחנו נרד בגלות כשיוסף במצרים. הרי כולם ידעו שהם בדרך למצרים. הרי אברהם, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ולכן רש"י אמר בשבוע שעבר שעשיו עזב את הארץ. למה עשיו הלך להר סעיר? למה הוא ויתר על ארץ ישראל ככה בקלות? אומר כי הוא ידע שמי שיהיה בארץ ישראל, עוד 100 שנים מגיע למצרים. עשיו אמר בלי טובות ובלי רעות. לא רוצה את ארץ ישראל ולא רוצה את הצרות של ארץ ישראל. אני הולך לסעיר. יעקב אבינו שידע שעם ארץ ישראל באה החובה, שהם יצטרכו להתגלגל ל-400 שנה גלות במצרים, אז הוא אמר, אולי הפתרון הוא שיוסף יהיה מלך שם, ככה זה יהיה. לכן אביו שמר את הדבר, כי הוא דווקא בגלל שהוא רצה בפתרון החלום. ככה הרבי פעם הסביר. על כל פנים נחזור לענייננו.
יש פה שאלה, למה אומרים שחלומות שם ידברו, אתה אומר, חלומות כאילו אין בהם ערך. אבל כל החלומות, גם של יוסף, גם של פרעה.
זה שאלה נכונה מאוד.
ועוד חלומות אחרים של נבוכדנצר, בן דניאל וכולי, כל החלומות כן.
כל ספר בראשית
הוא... שהערבים, שהער המשקיעים.
כל ספר בראשית הוא חלום אחד גדול.
אז כן התקיימו, אז איך התמרה אומרת שהחלומות...
חלומות, זה בספר זכריה, חלומות שם ידברו, נכון. התשובה היא, כמו שאתה שואל, אני אחזור על השאלה שלך. אתה שואל בצדק, איך אנחנו מזלזלים בחלומות? הרי כל ספר בראשית הוא חלום אחד ארוך. יעקב הולך עם חלום וחוזר, הולך מהארץ עם חלום וחוזר מהארץ עם חלום. וחוזר חזרה בגלל חלום, והחלומות הרי מנבאים שהוא יהיה מלך על מצרים, וכולם השתחוו, עובדים במדויק, ושר המשקים ושר האופים.
כל החלומות התקיימו.
לפרטים, ולמה הוא נהיה משנה למלך? בגלל חלומות פרעה. הכל עובד על חלומות. התשובה היא... שאז הקדוש ברוך הוא רצה להעביר נבואה דרך החלום. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר נבואה, הוא עושה את זה דרך חלומות. אבל אני ואתה כנראה לא נביאים. אתה יודע למה? כי הגמרא אומרת שהנבואה ניתנה לשוטים. אז אם אנחנו לא, אתה בטח לא שותה, אז אם אנחנו לא שותים, אז כנראה שאנחנו גם לא נביאים. אם אנחנו לא נביאים, אז החלומות שלנו הם לא דברי נבואה. זה נכון שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר נבואה, הוא עושה את זה בחלום. יש חלומות בתנ"ך, נבוכדנצר וכולי. אבל
היות...
כן, השאלה אם זה חיזיון, זה לא... השאלה אם זה נקרא חיזיון, אוקיי, אולי. אבל בדרך כלל מוגדר שחלום יעקב הוא החלום הראשון. אני לא יודע, התרדמה הזאת כנראה לא מוגדר כחלום. זה סוג כמו אצל הנביאים. אצל הנביאים היה כתוב שהייתה תרדמה נופלת, ככה זה מתואר. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר נבואה, הוא עושה את זה בחלום, אבל כולנו לא נביאים, אז החלומות שלנו הם שטויות. ככה, אוקיי, ואז סוף סוף מגיעה להם ההזדמנות להתפטר ממנו. לילה אחד הם הולכים לראות את הצאן, והולכים לאיזו התנחלות על יד שכם, ואבא מבוהל, איפה הילדים, לא חוזרים הביתה. אמנם הם היו 10 קברתנים, אבל בכל זאת, מקומות מסוכנים בלילה. וזה אחרי הסיפור עם שכם, אין להם, הרבה אויבים יש להם. אז יעקב מבוהל, הוא קורא ליוסף ואומר לו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר. לך תבדוק מה קורה עם האחים, לא לקחו טלפונים. תבדוק מה קורה ונראה מה איתם. יוסף עונה במילה אחת. הנני. איך הוא לא פחד? עוד מעט ננסה להבין את כל הסיפור הזה. אי אפשר להבין אותו בצורה נורמלית. ננסה עוד מעט להביא איזשהו הסבר לא רגיל. יוסף אומר במילה אחת, הנני. במקום להגיד, אבא, שלח אותי לקסבה של שכם, אני אחזור יותר בטוח מלחזור משם. לא. הנני. הוא הולך. ובדרך הוא מגיע לשכם, הם לא נמצאים. יוסף רוצה לחזור הביתה. מוצא אותו איש. ניגש אליו איש. ואומר לו, אל תחזור הביתה. אמרו לך דותן, הלך לדותן. הוא הולך לדותן. והם שם תופסים אותו, ובהתחלה רוצים מיד לראות בו. ואז הם אומרים, למה נשפוך דם? נזרוק אותו פה לבור מלא נחשים ועקרבים, שהם יאכלו אותו. ואז בא יהודה, ואומר, סתם להרוג אותו, בוא נרוויח כמה לירות מהילד. עוברת שם ארוחת ישמעאלים, מוכרים אותו לסוחרים הישמעאלים, והישמעאלים למדיינים, והמדיינים למדנים, והוא מתגלגל למצרים, ושם הוא חי ילד. בן 17 עד גיל 39, הוא חי שם 22 שנה, בלי אף אדם קרוב. אחר כך יש לו את צפנת פענח ואת הבנים, אבל מהמשפחה הגרעינית שלו, אין לו אף אחד, הוא חי 22 שנים. ואנחנו שואלים, איך יוסף הצדיק שורד 22 שנה במצרים? ובשביל להבין מה זה מצרים, מבחינה רוחנית, א', יש לנו את ההתקלות עם אשת פוטיפר. הוא רק מגיע, הוא מצליח, הבוסית שלו, שמבוגרת ממנו בהרבה שנים, מתחילה איתו. נחשוב שאולי זה נגמר בזה. מה הייתה מצרים? יש בתורה פסוק שתי מילים שמספרים מה היה המקום הזה מצרים. אברהם אבינו הגיע עם שרה למצרים. ולקחו לו את שרה, כן, אישה יפת מראה, לקחו והחזירו לו אותה ופרעה מחזיר לו. מה פרעה אומר לו כשהוא מחזיר לו את האישה? ואתה הנה אשתך, מה המשך? קח ולך. אל תישאר פה אפילו רגע, למה המקום הזה מסוכן? אני החזרתי לך אותה, אבל יבוא עוד אחד ויקח אותה. אז מצרים זה מקום שזוג זקנים, כמו אברהם ושרה, לא יכולים לחיות שם. אחרי הכל, אברהם ושרה לא היו ילדים. שרה, עם כל מי שהייתה יפה, כבר הייתה בבת כמה הייתה אז שהם ירדו פעם ראשונה למצרים, שהגיעו לארץ, ובלי 75. היא כבר הייתה אישה מבוגרת. פרעה אומר, תבריח אותה מפה. זה לא מקום לאנשים דתיים להסתובב פה. ויוסף הצעיר, נער בן 17, מתחמק מאשת פוטיפר, ואחר כך מתחמק מכל הפיתויים האחרים. 22 שנה. מה נותן לבן אדם כוח? לחיות בסדום, וכאילו לא לראות, ולהישאר בעל סדום. ואמרנו, בואו נקרא שני מקורות. א', מובא מספר 3, בנות צעדה לשור, יעקב אבינו מברך אותו, מציין את זה בברכה, שיהיה לך עין, שאלוקים ישמור אותך מעין הרע, הוא אומר, כי כולם מסתכלים עליך, בנות מצרים היו צועדות על החומה להסתכל ביופיו, ולפני כן רש"י אמר, בפרק י' ב', ואתה הנה אשתך, קח ולך, לך ואל תעמוד, אומר לו פרעה. שהמצרים שטופי זימה הם. זה לא מקום לאדם דתי להסתובב. אז יוסף, אז הם זוג זקנים, לא יכולים להיות שם. אבל יוסף הצדיק בן 17, רווק, שאף אחד לא רודף אחריו ולא עוקב אחריו, שהוא בכלל מת. הוא יכול 22 שנה להסתובב בין כל הבנות של מצרים, ושום דבר לא קורה לו. ואתה אומר, מאיפה אדם לוקח כאלה כוחות להיות צדיק בסדום. לפני שהולכים לעניין הזה, את ההערה המתבקשת, פרשת וישב עושה רע על הלב. וואנה, איפה אנחנו חיים? איפה אנחנו חיים? המשפחה של יוסף הצדיק, המשפחה של יעקב אבינו. אבא מפלה בין ילדים. ילד מלשין על ילדים אחרים. הילדים רוצים לרצוח אותו, להרוג אותו, ואז הם עושים לו טובה. אתה יודע מה? לא נהרוג אותך, נמכור אותך. נרוויח עליך, ואביון בעבור נעליים, על מחרם מכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, נרוויח עליך כמה לירות. בוחרים אותו. איך אחר כך, אחרי שנים, אנחנו קוראים את זה ביום כיפור, 10 הרוגי מלכות. למה? מה הוא אומר להם 10? וגונב איש ומחרו. מות יומת. אתם, ההורים שלכם, לקחו ילד חלש ומחרו אותו. נו, אז מה? על דבר כזה מגיע מוות, אז הוא הורג את 10 הרוגי מלכות כנגד 10 האחים שהיו שם. איך הילדים של יעקב אבינו עושים דבר כזה? ויעקב אבינו עצמו מפלה בין ילדיו בצורה בולטת. מה הולך פה? יש הסבר אחד שכתוב, זה לא הסבר פשוט, זה הסבר שצריך לחשוב עליו. אבל הוא מסביר הרבה דברים בחיים, לא רק את הסיפור הזה. המדרש אומר, הסיפור הזה קרה כי הוא היה צריך לקרות. יש דברים שהם פשוט צריכים לקרות, ואנחנו רק משחקים במשחק של אלוקים. הקדוש ברוך הוא מתכנן תוכנית, וכולנו משחקים במשחק שלו. המון דברים אנחנו לא מבינים למה עשינו אותם. למה זה קרה לנו? אנחנו מרגישים שעשינו טעויות, ואנחנו לא מבינים למה הטעות הזאת קרתה. ואולי הסיפור הזה מסביר. הגמרא אומרת, נורא עלילה על בני אדם. לפעמים הקדוש ברוך הוא מעליל עלילות על בני אדם. זאת אומרת, לפי התוכנית שלו, הוא בונה סיסטם, הדברים צריכים לקרות וזה קורה. למה זה היה צריך לקרות? אומר המדרש, כי הם היו צריכים להגיע למצרים. לפי התוכנית האלוקית, המשפחה של יעקב אבינו הייתה צריכה לעזוב את ארץ ישראל, להגיע לשיעבוד במצרים. איך הוא יגרום להם לעזוב את ארץ ישראל, להגיע לשיעבוד במצרים? מה? רעב זה אפשרות אחת, כנראה, אבל צריך להוסיף שהיה עניין שהם יגיעו לשם בצורה מושפלת, כדי שיהיה לילדים את הכוח לקום מהשפל. אז הקדוש ברוך הוא מעולל עלילות, כדי שיוסף יגיע לשם חלש, ייפול הבור, יצא מהבור, ישקם את עצמו, וזה יהיה לכל הדורות, ייתן לבנים את הכוח, מעשה אבות סימן לבנים, להתרומם. השורה התחתונה החשובה לענייננו, הסיפור הזה קרה כי הוא היה צריך לקרות. ולפני שאני מביא לזה ראיה עצומה מהתורה, סיפור יפה מהבעל שם טוב. ערב יוטט כסלב, סיפור חסידי. באוקראינה הייתה, נדמה לי שזה העיר הזאת עדיין שייכת לאוקראינה, הייתה עיר חשובה בישראל, עיר ואם בישראל שנקראה ברודי. ברודי, עדיין שייכת לאוקראינה, אולי לפולין, עדיין אוקראינה. עיר חשובה מאוד שהיו בה רבנים חשובים, גדולי עולם היו בברודי. ראש הקהל של ברודי היה איש, גם איש חשוב וגם איש עשיר מאוד, פעם הוא ביקר אצל הבעל שם טוב. כשהוא יוצא, הבעל שם טוב אומר לו, יש לי פה מכתב בשביל ועד הקהל של ברודי. אבל אל תפתח אותו עכשיו, למרות שאתה ראש הוועד, כשתגיע לעיר, תעשה אספה של ועד הקהל ותמסור להם את המכתב הזה. בסדר, הוא הגיע לעיר, הוא היה איש עסוק מאוד, והוא שכח מהמכתב, טמן אותו באיזה ארגז ושכח ממנו. חלפו 17 שנים. הבעל שם טוב כבר הסתלק מהעולם. כבר המגיד ממזריץ' שהיה רבי, אולי גם הוא כבר הסתלק. חלפו 17 שנים. אותו ראש הקהל, מסכן, גלגל חוזר בעולם, והוא הפסיד את כל הנכסים שלו. הפסיד את העסקים, היה צריך למכור את הבית. ביום שהוא צריך למכור את הבית, מסכן נשאר בלי אגורה. היה לעבור לאיזשהו בית קטן מסכן. את כל מה שהיה לו הוא מכר, ואז הוא מתחיל לסדר את הבית כדי להעביר את, להעביר את החפצים לדירה אחרת. ארגז קטן הוא רואה בפינה במשרד, שהוא לא פתח אותו, כבר רווק. הוא פותח את הארגז, רואה שם המכתב, בכתב יד של הבעל שם טוב, לעשות אספה, להעביר לוועד הקהל של ברודי באספת כולם. הוא דופק את הראש, 17 שנים. הוא אומר, בטח בגלל זה קרה לי כל האסון הזה. הרבי ביקש ממני דבר טובה, ואני 17 שנים שוכח. הוא לא פותח את המכתב, כי כתוב במחיצת כולם, באספת כולם. הוא רץ לבניין העירייה, מכנס את כולם, יש לי שליחות מהבעל שם טוב, הוא אומר. טוב, זה הזיות, הבעל שם טוב כבר נפטר. יש לי שליחות מהבעל שם טוב, תבואו כולם, כל השבעה חברים לבניין העירייה. מכנס את כולם, פותח את המכתב במחיצת כולם. מה כתוב שם? לכבוד ועד הקהל של ברודי. היהודי הזה שמחזיק את המכתב, הפך להיות אני ואביון. הוא זקוק לעזרה של הקהילה. אנא תעזרו לו בכל מה שיבקש. אז לפעמים אנחנו עושים טעויות, וטעויות גדולים. אבל גם זה חלק מהמשחק של אלוקים. נורא עלילה על בני אדם, גם הטעויות הם חלק מהמשחק. אומר המדרש, ואני אקרא את זה מבפנים, כי זה קשה, כי תתחילו עכשיו לשאול, שהאישה על ידיעה, הוא בחירה, איך זה מסתדר? לא ניכנס לעניין הזה. הם הגיע להם עונש, כי הם עשו את זה בחפץ ליבם, לא הקדוש ברוך הוא אמר להם לזרוק את יוסף לבור, הם עשו את זה שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחורותיהם, הם אנשים קשים ועשו את זה ברוע ליבם. יחד עם זה, גם כשאתה עושה טעויות מרוע לב ומהרבה סיבות, זה עדיין בתוך המשחק הגדול של אלוקים. זה עדיין בתוך התוכנית שהוא תכנן. בואו נקרא את התנחומה הזה. זה תנחומה מאוד חזק, מאוד מאוד יסודי בחיים. תנחומה וישב ד' אומר, ויוסף הורד מצרים, המובא מספר 4, זהו שאמר הכתוב, לכו חזור מפלות אלוקים, נורא עלילה על בני אדם. לפעמים הקדוש ברוך הוא מעליל עלילות על בני אדם. גורם להם ליפול בטעולהם. אני לא רוצה להיכנס לקטע של ידיעה ובחירה. אנשים עושים הכל במדעתם וביוזמתם. הם לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא מתכנן. אבל למעשה כנראה שזה תורם. היה הקדוש ברוך הוא מבקש לקיים גזירת ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. הם הרי בדרך למצרים. והביא עלילה לכל דברים אלו. שיואב יעקב את יוסף, וישנאו אחיו, וימכרו אותו לישמעאלים, ויורידו למצרים, וישמע יעקב שיוסף חי במצרים, וירד עם השבטים וישתעבדו שם. לפי התוכנית הזאת הם צריכים להגיע למצרים. איך הוא יגרום להם להגיע למצרים? הוא גורם להם להפיל את יוסף לבור, ובדיוק עובר את רוחת ישמעאלים. מה ראיה למדרש הזה בתורה? יש בתורה דבר מדהים, פסוק אחד שלא שמים לב אליו, אבל הוא הכי מדהים בכל הסיפור הזה. היה רגע אחד קריטי שעלילה נעצרה. שיוסף כמעט חזר הביתה. ואז מה קורה? מגיע המלאך, מגיע האיש, ודוחף אותו ללכת לאחים. אז גם אם רגע אחד אנחנו מרפים, הקדוש ברוך הוא לוחץ על הדוושה שנמשיך הלאה לעשות טעויות. מה הסיפור? וימצאו איש, הזכרנו. יוסף הלך לשכם, לא מוצא אותם. הוא רוצה לחזור הביתה, להגיד, אבא, ביקשת והשיבני דבר? לא רואה אותם. יחזרו מחר בבוקר, אל תדאג, לא קרה כלום. ואז מה קורה? מה אומרת התורה? במילים מפורשות. וימצאהו איש. איך הלשון? והנה תועה בשדה, וישלהו האיש. מה תבקש? האיש פונה אליו ואומר לו, את מי אתה מחפש? זה קרה למישהו מאיתנו פעם? שאתה חפש כתובת ברוטשילד, ויגש אליך מישהו וישאל אותך את מי אתה מחפש. אפילו כשאנחנו שואלים, לא עונים לנו. אז כשאתה לא שואל, באים ושואלים אותך. אומר רש"י, האיש הזה היה מלאך גבריאל, שנשלח משמיים לדחוף אותו לשם. ויבוא שכם, סליחה, בואו נקרא את הפסוק, וימצאהו איש והנה תועה בשדה, וישלהו האיש למור מה תבקש. ויאמר את אחי אנוכי מבקש. ויאמר האיש נשאו מזה, כי שמעתי אומרים נלך דותיינה. וילך יוסף אחריך וימצאהם בדותן. ומה ההמשך? לכו ונמכרהו. אומר רש"י, וימצאהו איש, זה המלאך גבריאל, בטוח שזה מלאך. כאיזה איש ישאל אותך את מי אתה מחפש. פעם ראיתי דרשה יפה של אחד מאדמו"רי פולין, שאומר, שרש"י אומר שהאיש הזה זה המלאך גבריאל. אבל קודם, בפרשת וישלח, שהיה האיש שנלחם עם יעקב בלילה, הוא אומר שזה שרו של עשיו. איך אתה יודע שהוא מלאך רע וזה מלאך טוב? אולי גם זה מלאך רע, הוא הרי דוחף אותו לתוך האחים. אז אמר אותו צדיק של פולין וורט עצום. הוא אמר, תקשיב מה שואל אותו. האיש הזה מציע עזרה. איש שמציע עזרה זה מלאך טוב. האיש ההוא, יעקב אבינו ביקש ממנו, ברכני כי עלה השחר. אתה הולך, תן ברכה. אומר האיש, אין לי זמן, עלה השחר אני חייב לחזור לעבודה. מלאך שלא נותן ברכות זה מלאך רע. מלאך שמציע עזרה זה מלאך טוב. זה החישוב של רש"י. אם המלאך הזה שואל מה תבקש, אז זה מלאך, גבריאל. אם זה מלאך שמבקשים ממנו ברכות ואומר, אין לי זמן, יש התחייבויות קודמות, זה מלאך רע, זה שרו של עשיו, זה קמצן. אם כן, מה שחשוב לענייננו...
מה טוב בו, אם הוא לא הייתה גלות?
אני אומר ש...
גם הוא לא בסדר.
אבל גם לא הייתה גאולה.
לא הייתה גלות.
אבל גם לא הייתה גאולה, זה חייב לבוא ביחד. אתה יודע מה הרבי אומר דבר עצום?
לא מיוצא, אבל לא בדיוק.
אז בוא נגיד לך מה הרבי אומר דבר עצום. הפרשה מתחילה, וישב יעקב, טוב שאלת אותי לזה, וישב יעקב, ורש"י אומר שצדיקים מבקשים לשב בשלווה, מה זה? מגיע להם איסורים. אבל איך הסיפור הזה מסתיים בסוף פרשת ויגש? שיעקב מתיישב במצרים. אומר הרבי, הבקשה של יעקב התגשמה. הוא ביקש שלווה, הוא קיבל שלווה. רק בשביל שלווה צריך לשלם. זה הבעיה בעולם הזה. בשביל להיות ראוי לשלווה בסוף החיים, צריך הרבה לסבול בדרך. זה הבעיה. אין מה לעשות. אז החלומות מתגשמים, אבל בדרך משלמים הרבה. אז זה המסר. זה
מסתדר עם התוכנית של הקדוש ברוך הוא.
כן, עם התוכנית, אבל בדרך כלל הקדוש ברוך הוא טוב. בשורה התחתונה. מה? מה? בקטע הזה של ידיעה ובחירה. טוב, אוקיי, בוא לא ניכנס לזה. זה באמת דבר לנושא שיעור בפני עצמו. אבל לא, כבר בעולם הזה הוא נהנה. הוא נהנה. כבר 17 שנים הטובות היו בחיים במצרים. אוקיי, נכון. אחר כך אני אומר. אוקיי, אם כן נסכם את מה שאמרנו. הם עושים את זה כי הם אנשים לא טובים, אף אחד לא מלמד עליהם זכות, והם קיבלו את העונש שלהם, גם שמעון ולוי וגם יוסף על הלשונות, כולם נענשו בסיפור הזה. אבל עדיין, זה הייתה בתוך התוכנית, והוא כנראה שזה תרם משהו להיווצרות למהלך העניינים. אנחנו חוזרים לשאלה המרכזית שלנו ושואלים, איך ילד בן 17 שומר על עצמו, 22 שנה במצרים, איך שומרים על צדקות בסדום? מה המסר של יוסף הצדיק? אז אני רוצה לומר רעיון מאוד מאוד חסידי ומאוד מאוד יפה. הרבי אומר, התשובה לשאלה הזאת נמצאת בפסוק שיוסף עצמו אומר אותו. יוסף עצמו עונה לנו על השאלה, איך שרדתי? מה החזיק אותי מבחינה רוחנית? 22 שנה, מה? מה עניתי?
עם המלאך גבריאל.
שהוא חשב שזה בהשגחה פרטית. אבל עדיין, איך אתה שורד בכל הניסיונות האלו? אז אתה אומר שהרעיון של ההשגחה הפרטית החזיק אותו, זה גם רעיון יפה ונכון, מה שהוא אומר שאתם חשבתם לרעה והקדוש ברוך הוא חשב לטובה, נכון? אבל אני רוצה לומר רעיון מאוד יפה שיש לו גם באמת משמעות לנו. מה החזיק את יוסף? בסוף פרשת ויגש, באמצע פרשת ויגש, יוסף מתגלח 22 שנה. נופל על האחים, אני יוסף, העוד אבי חי, שולח אותם חזרה ליעקב. פרעה שומע ממה שקורה, שהילד היתום הזה מצא את המשפחה. קודם זה היה לא מכובד, ילד אסופי, ילד בלי הורים, בלי רקע, נחשוב שילד כזה רוצה להתמנות פה לראש ממשלה. לא יודעים מי ההורים שלו, לא יודעים מי האחים, האחיות שלו, בא פה עבד, מהכלא הוא יצא. זה כבר יש לנו, אבל גם צריך משפחה מסביב. פתאום פרעה שמח, יש לו הורים, יש לו אבא מכובד, אבא זקן. הוא שולח עגלות מלאות סחורה, מלאות דברים, כדי להביא את יעקב למצרים. ואז התורה מספרת את הסיפור הזה בצורה מאוד מוזרה. על העגלות שהגיעו ליעקב אבינו. בואו נקרא במובא מספר 5, בראשית ממהי כף זין, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. יעקב רואה את העגלות ששלח יוסף. סליחה, יוסף שלח עגלות? מי שלח עגלות? פרעה, מה זה, איזה עגלות שלח יוסף, על מה מדובר? אומר רש"י, זה היה רמז. פה נמצאת התשובה. יוסף שלח עגלות, לא עגלות פיזיות. צריך לקרוא את זה כמו עגלות. פרשת עגלה ערופה. יוסף הזכיר את הדבר תורה האחרון שהוא שמע מאבא שלו. והוא אומר, תגידו לאבא, כשתבואו ואבא ישאל, איך אני נראה? בטח הילד נראה כמו כומר, הוא נראה. תגידו לו, אבא, הוא נראה בדיוק כמו שהוא עזב אותך, עם אותה כיפה ואותה ציצית. איך? בזכות הדבר תורה האחרון ששמעתי ממך. המילים האחרונות שאמרת לי לפני שנפרדנו, הוורט הזה, הדבר תורה הזה, עמד לי בראש 22 שנה והחזיק אותי. מה היה? מפרשים מסבירים בשפתי חכמים שם. יוסף הולך לראות את שלום אחיו. לילה, הולך לשכם. שאלת, איך יעקב לא פוחד? יעקב פוחד. יעקב יוצא ומלווה אותו. אומר לו, יוסף, אבא, תחזור הביתה. אתה בן 108, אתה לא ילד, קר עכשיו, תחזור הביתה. יעקב אומר, אני מלווה אותך. לא, אני לא מוותר, אני הולך איתך יחד, לפחות חלק מהדרך. ואז הוא אומר לו דבר תורה. דבר תורה מזעזע לחשוב מה אלוקים שם לי יעקב אבינו בפה. אומר, אתה יודע למה אני מלווה אותך? כי יש הלכה, שכשאדם יוצא מהעיר, אז זקנים צריכים או ללוות אותו, או לדאוג למישהו שילווה אותו, כדי שלא ימות בדרך, שלא ייפול חלל בשדה. פעם הערים לא היו מיושבות, מחוץ לעיר היו גזלנים, הייתה הלכה שכשאדם עוזב את הקהילה, חייבים ללוות אותו. גם אברהם אבינו מלווה את המלאכים, כי הוא חושב שהם בני אדם, אז הוא לא רוצה שהם ילכו לסדום לבד, הוא מלווה אותם. זו הלכה, שכשההלך, העני יוצא מהעיר, הזקנים צריכים ללוות אותו כדי שלא ייפול חלל בשדה. אומר יעקב אבינו ליוסף מילים נוראות. למה אני הולך איתך עכשיו? כדי שלא תמות לי בדרך. אז אני הולך איתך, אני נותן לך כוח לעבור את השדה. אומר יוסף לילדים, תגידו לאבא, זה מה שהחזיק אותי 22 שנה. עבור את הזה, שאבא הולך איתי בדרך. שאני לא לבד. שבכל מקום שאני נמצא, אני בן של יעקב אבינו. אז אני יכול ליפול? אני יכול ליפול עם אשת פוטיפר? הילד של יעקב אבינו יכול ליפול בדבר כזה? אבא איתי, אבא מלווה אותי, אבא נותן לי כוחות. לא בגללי לא חטאתי, בגלל אבא לא חטאתי. הדבר תורה הזה היה לי מול העיניים, וכל פעם שעמדו בנות על החומה, והציעו לי הצעות, בנות צעדה על האישור, חשבתי על זה. זה לא אני, אני הילד של יעקב אבינו, אני אדם מכובד, יעקב נמצא איתי פה. אני יכול להפיל את יעקב בתוך הזבל הזה, בתוך הרפש הזה? אז נזהרתי. הדבר תורה הזה שיעקב אמר לו, שאני הולך איתך בדרך, אני נותן לך את הכוחות, זה החזיק אותי 22 שנה. מספרים על חסיד של אדמור הזקן שהיה סוחר, והיה מסתובב הרבה עם נשים במסגרת המסחר ברוסיה. פעם שאלו אותו, איך אתה שורד, איך אתה מצליח? אז הוא אמר, אני שורד בזכות הגאווה. כל פעם שבאה אישה ומציעה לי הצעה לא מתאימה, אני אומר לעצמי, לא מתאים. אני חסיד של בעל התניה. אני חסיד של הרבי הכי גדול בעולם. שאני איפול בדבר כזה, בזכות גאווה אני לא חוטא. אומר יוסף הצדיק, הוורט הזה, הדבר תורה הזה שאמרת לי, שאתה הולך איתי בדרך, שאתה הזקנים נותנים לי את הכוחות שאני לא אמצא חלל בשדה, זה נתן לי כבוד. זה הרים אותי. זה אמר, אני יותר גבוה מכל זה. ופה לזה אני רוצה להגיע. זה הדרך של החסידות, לשמור על צלם, לשמור על כבוד. מה הדרך הכי טובה של החסידות? להיות בעולם הזה ולהישאר בן אדם נורמלי? עם דבר תורה בראש. עם וורט. אם אתה לומד, אם הראש נמצא במקומות טובים, אם אתה משתתף בהתוועדות, אתה שומע איזה רעיון שנמצא בראש, זה מרים אותך מעל כל הדברים. ואני רוצה קצת לדבר על זה. יש הרבה שיטות, איך, אתם יודעים, אדם חטא בחיים, לא צריך להיות בעל תשובה בשביל זה, כולנו חוטאים, במחשבה, בדיבור, במעשה, הוא בא לרב ומבקש תיקון. הוא מרגיש זבל עם עצמו, מרגיש רע, מבקש תיקון. יש כל מיני דרכים, איך להרים אותו. יש דרך של מוסר, תקה את עצמך. מה זה? תגיד לעצמך, אני אדם מכוער, אני חטאתי בכך וכך, אני אדם שפל, תפיל את עצמך. מספרים שפעם החוטא של העיירה החליט לחזור בתשובה. מה זה? גזלות, גנבות, כל סוגי החטאים. גיל 50, כבר מבוגר, הולך לרב, מבקש תיקון. אמר לו הרב, תשמע, קח לימון, תסחוט אותו לתוך כוס, תטפטף פלפל חריף לתוך הכוס, ותשתה את זה ככה בשלוק אחד. אומר החוטא, רבי, וזה ינקה לי, ימחוק לי את כל החטאים? הוא אומר לו, אבל זה ימחוק לך את החיוך מהפרצוף. אז זה שיטה אחת. בא אדם ואומר, רבי, אני מחשבות זרות, אני נמצא נמוך. מה השיטה? תשפיל את עצמך, זה הדרך של המוסר. תסביר לעצמך כמה אתה רע, כמה אתה מכוער, אתה האדם הגאה, כמה בתוך תוכך אתה אדם שפל. זה שיטה אחת. שיטה שנייה אומרת, תקה את היצר, תעניות, סיגופים, תשב פה בקוצים. שהיצר ידע שלא משתלם לו על כל עבירה, הוא אחר כך מפסיד ארוחת בוקר. הוא לא, יחת, הוא לא ירצה לחתוא. וגם על זה יש בדיחה יהודית מפורסמת, שמספרים על ה... גם החוטא של העיירה שמחליט לחזור בתשובה והולך לרב לבקש תיקון. הרב אומר לו, התיקון שלך יהיה שכל יום אחרי התפילה, אתה לא רץ לעבודה. אתה יושב, קורא 10 פרקי תהילים, בהתלהבות, בהתמרמרות, זה יהיה התיקון שלך. בסדר, כל יום אחרי התפילה הוא נשאר אומר תהילים. יום אחד, הוא רואה גם את הרב. בחודש אלול, הרב נשאר בבית הכנסת, גם קורא תהילים בהתלהבות, בדבקות. אמר לעצמו, אבל תשובה הזה, אני לא מבין, כמה בשר בחלב הרב אכל שהוא צריך לאכול, להגיד כל כך הרבה תהילים. אז זה גם שיטה, לשבור את היצר, להקות אותו. אבל יש עוד שיטה, וזו השיטה של בעל התניא של החסידות. להרים את הראש. למלא את הראש בדברים טובים. אם הראש נמצא במקום טוב, העולם הזה מאבד את הערך שלו. העולם הזה מפסיק להיות מעניין, או לפחות לא מפסיק, אם הוא היה מפסיק אז משיח כבר היה בא, אבל קצת קצת מפסיד מהערך הגדול שלו. הראש לוקח אותנו למקום אחר, ועל זה יש סיפור חסידי יפה יפה. היה בעיירה לובביץ', היה חסיד שקראו לו הדוד יוסלה. למה הדוד יוסלה? הוא היה דוד של הרבי הצמח צדק, וגם היה איש נחמד, אז כולם קראו לו הדוד יוסלה. עכשיו, הדוד יוסלה הזה, שהיה כנראה באמת איש חביב, יום שישי היה הולך לבית המרחץ, למקווה, ושם גם הייתה סאונה. בבתים לא היה בית מרחץ, אז הבילוי השבועי היה הסאונה של יום שישי, המקווה של יום שישי, גם פה זה נהוג, גם פה יש סאונה. אז הוא היה הולך יום שישי בצהריים, 12 בצהריים, הוא הולך למקווה, מנוחה של כל השבוע. בסאונה, כדרכיו של יהודים, עומדים, מדברים, פטפטים, מעבירים את כל השבוע. ואתם מכירים את הסיפור על נפוליאון, שהוא שמע שהיהודים יודעים הכל. כל מה שקורה, היהודים יודעים. עניין אותו מאיפה הם יודעים הכל. שאל את היועץ היהודי שלו, את היוסלה שלו, מאיפה הם יודעים הכל? הוא אמר, זה פשוט מאוד, ליהודים יש מקום שנקרא מקווה. שם הם נפגשים, שם הם מחליפים דעות, משם הם יודעים הכל. אומר נפוליאון, אני חייב לראות את זה בעצמי. אומר היועץ, זה לא בשבילך, זה להתפשט, זה... אומר, אין בעיה, אני אעשה את זה פעם, שווה לי לראות פעם את התחנת העברת מידע הזאת. הוא נכנס למקווה יום שישי בצהריים, מתפשט, נכנס בין המקלחות, ואנשים מדברים וזה. ואז הוא ניגש לאחד האנשים ושואל, מה חדש, מה נשמע? נפוליאון מסתובב פה. אז אם כן, אז יוסלה הזה עומד מתחת למקלחות ומדבר עם האנשים וזה, וככה מתוך כל האווירה החמימה של הסאונה, הוא אומר לאחד החבר'ה שדיבר הכי יפה, אמר לו, בוא איתי אחרי המקווה, אחרי הסאונה, בוא נלגום כבס. כבס זה הבירה הרוסית, נכון? יהיה נכון לנסח את זה ככה. הבירה הפרימיטיבית, בירה שחורה הרוסית, כן? הוא אומר לו, בוא אחרי, אתה כל כך טוב במקווה, בוא אחרי הזה, נדבר קצת, נמשיך בבית עם, עם החומוס של שבת, נמשיך את הפטפוטים. אבל הוא חוזר הביתה, והוא היה אדם רציני, הוא התרחק מהמקווה כבר. אז הוא מגיע הביתה, מוציא את הספר של השניים מקרא, ומתחיל לקרוא על הפרשה של יוסף, ומתחילים לו שאלות, ולמה הוא מספר את החלומות. אז הוא פותח רשי ורמב"ן ואור החיים, והראש שלו מתחיל לצלול בתוך הפרשה. ואז פתאום דפיקה בדלת. הוא כולו מתוך הלימוד, מתוך הרמב"ן והאור החיים והיוסף והשבטים, הוא ניגש לפתוח את הדלת. אותו יהודי מגיע מהמקווה, עם המגבת והשמפו, מחכה שהוא יזמין אותו. שאל אותי יוסלה, מה אתה רוצה? הוא כבר לא זכר את כל העניין, הוא כבר היה כולו בתוך הלימוד. הוא אומר לו, מה זאת אומרת יוסלה, הרי סיכמנו לבוא לשתות כבס יחד. אומר לו יוסלה, עם מי סיכמנו? הוא אומר, איתך, עם יוסלה. אומר יוסלה, אתה סיכמת עם יוסלה של המקווה. פה זה יוסלה אחר לגמרי. זה יוסלה של האור החיים, זה יוסלה שמשתתף בשיעור, שלומד פרשת שבוע, זה כבר אדם אחר שכל העניינים לא מעניינים אותו. וזה הרעיון של החסידות. הבעל שם טוב אמר פעם משפט כל כך יפה, ובזה נסיים ונסכם את העניין. הוא אמר, במקום שמחשבתו של אדם, שם הוא נמצא. הוא אמר, אנחנו לא נמצאים במקום הפיזי שלנו. אני לא נמצא פה. אני נמצא במחשבות שלי. איפה שהמחשבות שלי נמצאות, שם אני באמת נמצא. איך אומרים הדרשנים? כתוב, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר. מה הפירוש? גוי, בשביל להגיע לשוויץ, הוא צריך לקחת רכב, לקחת סוס, להגיע לשוויץ. יהודי עושה את זה הרבה יותר פשוט. הוא פותח סידור, בשם השם אלוקנו נזכיר, ואז המחשבות לוקחות אותו לשוויץ. אנחנו נמצאים איפה שהמחשבות שלנו נמצאות, לא איפה שהגוף שלנו נמצא. עם המחשבה במקום טוב, לבריאות, עם המחשבה במקום טוב, כל הגוף נמצא במקום טוב. וזה מה שמלמד אותנו יוסף הצדיק. הוא אומר, אני שמרתי על טהרת המחשבה. בזכות הוורט האחרון ששמעתי מאבא שלי, הדבר תורה האחרון ששמעתי מאבא שלי, הראש היה במקום טוב. אם הראש נמצא במקום טוב, אז כל הגוף מתרומם. והעולם הזה קצת קצת מאבד מהקסם, מהערך שלו. בואו נקרא, טוב, את הוורט האחרון. הוורט שאמרתי קודם הוא מליקוטי שיחות חלק למד, עמוד 223. בואו נקרא את זה. במובא מספר 5, ליקוטי שיחות חלק למד, עמוד 223, שורה רביעית. לפני ירידתו של יוסף למצרים, מרוות הארץ, שהיה שם באופן של נשבע לבין הגויים, היה צריך תוספת כוח רוחני כדי לעמוד בצדקו. וזהו שלימד אותו יעקב פרשת עגלה ערופה, שבה מוזרים זקני העיר על תפקידם להתעסק בלוויית איש ההולך לשדה, ולתת לו כל צרכיו בזמן היותו בשדה, שזוהי הנתינת כוח ליוסף לעמוד בצדקו גם במצרים. הוורט הזה של יעקב, אני הולך איתך, אני מלווה אותך בדרך, כדי שלא תיפול חלל בשדה, זה החזיק את יוסף כל השנים. ולכן כאשר רצה יוסף להוכיח ליעקב שהוא חי במובן הרוחני, מסר על ידי אחיו סימן זה ליעקב, שפרשת עגלה ערופה הייתה לנגד עיניו, ובכוח זה לא הושפע כלל מהסביבה במצרים, ונשאר שלם בתורתו וצדקו. וקטע נפלא ממכתב של הרבי מלובביץ', שאדם כותב לו על הבעיה שכולנו מכירים אותה היטב, הבעיה של המחשבות הזרות. שאתה הולך ברחוב והראש מסתובב בכל מיני מקומות, וזה מטריד אותך, אתה לא רוצה את זה. מה לעשות? אז כמו שאמרנו, לשתות לימון, להגיד תהילים כל היום על עצמך, להגיד וידוי כל יום, מה הפתרון החסידי לראש שמסתובב במקום לא טוב? והרבי כותב בדיוק את הנקודה הזאת. במענה למכתבו, בו כותב אודות מצב רוחו ומצב בריאותו, אשר נופלות לו מחשבות מבלבלות. ידועה העצה היעוצה בכגון דה, וזה מדהים. הסך הדעת. לא לחשוב על זה. ומובן שהסך הדעת אין עניינו ללחום נגד מחשבות אלו. לא להגיד לעצמך, אני אדם מתונף, אני אדם מנובל, אני אדם שחושב כאלה דברים. לא, זה היצר הרע רוצה שיתעסק עם זה. כי עצם המלחמה באיזה עניין, הרי זה הפך הסך הדעת מהעניין. אלא שלא לשים לב כלל להמחשבות. וכיוון שכוח המחשבה משוטט תמיד, הרי הסך הדעת מהמחשבה הוא על ידי מחשבה בעניין אחר, שלא בעניין זה כלל, ומה טוב בעניין של תורה. יש לך מחשבה זרה שמעיקה לך? מה הפתרון? להחליף מחשבה למחשבה טובה. אדם שולט על המחשבות שלו. גם על המחשבה הכי קשה בעולם, הוא יכול להחליף אותה למחשבה אחרת. תחשוב שאתה עושה סקי בשוויץ. תחשוב, הרבי אומר, מה טוב בעניין של תורה. תחשוב על איזה וורט שלמדת, על איזה שיעור ששמעת. תחליף מחשבה במחשבה. אם המחשבה במקום טוב, כל הגוף נמצא במקום טוב. זה הסוד החסידי להתרומם מעל ענייני העולם. למלא את הראש בדברים טובים, ואז העולם מאבד את הערך שלו. אני מקווה שלא תכעסו עליי, נסיים גם בסיפור על אדמו"ר הזקן, לכבוד י"ט כסלו. לאדמו"ר הזקן היה חסיד גדול וחכם מאוד בשם רבי משה מייזליש. רבי משה מייזליש היה איש מאוד חשוב, מאוד נכבד, מאוד מרשים, שגם היה אינטליגנט גדול וידע כמה שפות. כשהתחילה המלחמה הגדולה בין רוסיה וצרפת עם נפוליאון, אז הוא התגייס לצבא, ושם הוא התגלגל למודיעין, והם כל כך התרשמו מהידע שלו בשפות, אמרו לו, אתה צריך להיכנס לצבא הצרפתי. אתה צריך לרגל עבור רוסיה בצבא הצרפתי. אתה יודע הצרפתית, אתה איש העולם הגדול, אתה תשתלב שם טוב. והוא נכנס בתוך הצבא הצרפתי והתקדם בסולם הדרגות שם, עד שהגיע לתוך האוהל של נפוליאון. הוא ממש היה באוהל המלחמה של נפוליאון, ומשם הוא העביר שדרים, העביר מסרים לרוסיה. יום אחד נודע להם, הם הרגישו שיש פה איזה חפרפרת, שיש פה מישהו שמעביר מידע. על מי נפל החשד? על היהודי הזה. יהודי עם פאות, עם ציצית, הוא לא נראה משלנו, הוא לא נראה צרפתי קלאסי. אמרו, הוא בטח רוסי שמסתובב כאן. הלכו לנפוליון, אמרו לו, תשמע, היהודי הזה חשוד, הוא נראה כמו מרגל. נפוליון אמר, תנו לי, אני אטפל בזה. נפוליון היה איש מאוד מאוד חכם, כידוע. נפוליון ניגש אליו פעם באמצע הישיבה של הקבינט, שגם הוא יושב סביב השולחן. ניגש אליו וצועק עליו שתי מילים, אתה מרגל, ומצמיד לו את היד ללב. לראות אם הקצב של הפעימות לב יגבר, זה המכונת אמת הפרימיטיבית. לראות אם הקצב של הפעימות לב שלו יגבר. אתה חושב שנפוליון צועק עליך, אתה מרגל, ומצמיד לו את היד ללב. והלב לא נע ולא זע. לא התקדם אפילו בפעימה אחת. נפוליון אמר איזה, זה יוצא אמת, יוצא אמיתי במכונת אמת, בפוליגרף. שחרר אותו. אחר כך שאלו אותו החסידים, איך שרד את הדבר כזה? צועקים עליך צעקה כזאת ואתה לא מזיז שריר. אז הוא אמר, אצל אדמור הזקן למדתי שהכל תלוי במוח. המוח שליט על הלב. אם אתה שולט במוח, אם אתה שולט במחשבה, אתה שולט על כל הגוף. אז על הלב הפועם הזה שכל כך משגע אותנו, יש לו התחלה, וההתחלה היא הראש. אם הראש במקום טוב, אז כל הגוף נמצא במקום טוב. שיהיה לנו, כמו שמאחלים אצל חסידים, לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות. שנה שנלמד הרבה ונלך בדרכי החסידות.